אנחנו נפתח היום אחרי שעסקנו במבנה הפרק, נעבור לעיסוק מחלוקת רבי יוסי וחכמים. אני רוצה אבל להוסיף עוד משהו, בסדר, תראו בהמשך, זה ישתלב במהלך השיעור, עוד משהו אחד על הפרק הזה. אחד מהנושאים שנגענו בממש בסוף השיעור ביום שלישי היה נושא המפגש עם בבא קמא, והנושא הזה יעסיק אותנו גם היום בשיעור. וכמה בבא קמא ובבא בתרא מדברים שפה דומה או שפה שונה? מה שאני רוצה רק להצביע בתחילת השיעור זה שהפרק הזה פותח בשאלה של איפה חופרים בורות, לא יחפור אדם בור, והמשנה של האחריו היא מדברת על תנורים, שבמבט פשוט זה שני אבות נזיקין מרכזיים במסכת בבא קמא, זה בור ואש. בפרק שלנו אבל יש היעדרות מוחלטת של אבות הנזיקין המרכזיות של בבא קמא, והם שן לרגל וקרן, או בלשון אחרת, מי חסר בפרק שלנו? בעלי החיים, הבהמות חסרות. מבט קצר לפרק שלישי, למשנה שחוזרים אליה כל הזמן, היא מראה שכל בבא קמא נמצא שם. אלו דברים שיש להם חזקה, אלו דברים שאין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר, שזה החוליה החסרה של פרק שני. תנור זה האש, כמובן שבור אין כאן, אבל מבחינה הזאת ברבת כאילו יודע על הבהמות, והייתי אומר הוא בוחר כאילו לדבר כאן בתוך הפרק הזה על חלק מאבות הנזיקין ולא על כולם.
למה ש... הנזיקין בור, אבל זה לא בור שנופלים אליו.
למה לא? אפשר ליפול לבור הזה? אתה זוכר את המשנה של רבי שמעי ורבי עקיבא? בור ברשות היחיד, ברשות הרבים, זה בור ברשות היחיד.
למה אני תכף את
זה בתור המזיקים פה? מצוין. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, גם בתוך בבא קמא ספק ביניים צריך להתייחס לזה כך. אני רוצה קצת להסביר את העניין ולהיכנס לשאר לתוך הרבי יוסי וחכמים. אחד מהדברים שבלימוד של בבא קמא לפני שנתיים נכנסו לי עמוק לתודעה, היה להבין שפרשיות נזיקין גם בתורה וגם משניות בסכת בבא קמא, הם במהות שלהם הם לא עוסקים באנשים רעים שהחליטו לפגוע ברכוש לשני. זה לא המצב התשתיתי. זה לא אומר שאין אנשים כאלה, זה לא אומר שלא צריך להפעיל להם את הדינים, אבל באופן יסודי מדובר באורכי חיים שהחיים זוקקים הזדקקות, אתה חייב להזדקק לדברים האלה כדי לחיות. חברה חייבת בורות, זה בעיקר הבנתי כשירדתי לראש האסימון, שזה לא רק בורות תחסון, אלא זה בורות
מים.
בורות מים. מישהו יכול לדמיין בארץ ישראל אנשים שלא יחפרו בורות? אש. מישהו יכול לדמיין חיים בלי אש? גם בעלי החיים. זה כלי תחבורה, זה כלים של מסע. במסכת בבא קמא בתשתית יש בה משהו שעכשיו אני הולך להציע שהיא מתקרבת לבבא בתרא. ממשיך נראה בכל זאת ההפרדה. זה משהו שמקרב אותה לבבא בתרא במובן שזה לא שבבא קמא עוסק באנשים הרעים, בבא בתרא עוסק באנשים הטובים, ככה שתיאר את זה הרב יעקב בתחילת הזמן. כן, שבבא בתרא זה עשה טוב, בבא קמא זה הפשלות. זה נכון שבבא קמא מדבר בצורה מאוד ברורה מה קורה כשאותם עורכי חיים לא נהגת בהוראות ביטחון או שיצאו תקלות מהם, וזה קורה לצערנו בחיים. הזכיר פה מתתיהו בצדק, כולם מבינים שצריך חשמל, כולם יודעים שחשמל זה מסוכן, אז מה עושים? יוצרים מנגנון שלא מעוניין שלא יהיה חשמל, אלא מנגנון בטיחות, שזה אומר ארון חשמל שצריך להיות לפי תקן, אתה לא מדוגע בעצמך בחוטים החשופים, אתה מביא חשמלי, ומה לעשות? לפעמים אנשים מתחשמלים, אבל המסקנה מלהתחשמל זה לא להפסיק להשתמש בחשמל. ובאופן מאוד דומה, בגלל השעה והזמן, אני מציע שלא נפתח את כל בבא קמא, אבל אני ככה נוטע כיום לקרוא את בבא קמא, מסכת בבא קמא על כל הפטורים שלה, הפטורים באים מהמקום הזה, היא עוסקת במקום שבו היא לא רוצה שהמסקנה תהיה שלא יהיה לי בורות, שלא יהיה לי אש ושלא יהיה לי בעלי חיים, אלא המסכת מחפשת את האיזון בין הצורך הברור להחזקת בורות לבין הצורך לשמור לראות ביטחון, קוראים לזה מכסה. ביחס לבעלי חיים, המסכת רוצה שתחזיק בעלי חיים, רק מה היא מבקשת? שתשמור עליהם, שתנעול בפניהם כראוי. והפטורים באים לאיזשהו מקום מהמקום הזה שכולנו מבינים שאנחנו לא יכולים להטיל אחריות אינסופית או תשלומים אינסופיים על אנשים בתחומים האלה, כי אז מה יקרה לחיים? הם ישותקו. אני אומר את זה בצורה הבאה, כשאני בא מהזווית של היזק ורואה את החפץ השבור, ברור שאני רוצה שהמזיק ישלם את הכל. אבל כשאני בא מהזווית החברתית של החברה, אם החברה אכן רוצה שיהיה לאנשים קשה להחזיק את אורכי החיים האלה, אני כבר מסתכל על זה אחרת. הפטורים באים באיזשהו מקום, מהמקום הזה. במובן הזה, ברבטה ובבקמה בעיניי, אין ביניהם מרחק אינסופי. כלומר, גם בבקמה, גם ברבטה, עוסקים במרחבים מגורים, בהחזקת תשתיות החיים, וברצון להחזיק בהם. ובכל זאת, יש פה שני הבדלים בולטים מאוד בין הפרקים. אחד מהם הוא נוגע לכך שברבטרה אני מדבר על ההיעדר של בעלי החיים. למה באמת הם נהדרים פה? למה מדובר פה רק על הבור, גפת, זפת, ריחיים, תנור, סולם? למה בעלי החיים הם נעלמו מפה? דברים קבועים, כן? מטלטל. אני אגיד את זה בצורה הבאה, אבל אני רוצה להשלים את המהלך שהיה פה ביום שלישי. באיזשהו מקום, הפרק הזה הוא פרק שעוסק בתכנון של המרחב המגורים והמיקום של החפצים השונים שבו. תיאורטית יכולתי לקבל שיהיה בפרק הזה דיון איפה שמים את המלונה של הכלב, איפה שמים את הדיר של לגבי רפת יש, מצוין. הנה, אז יש פה בעלי חיים, תודה. אז הנה, אני עכשיו חוזר בי מכל ההתנצלות, הפוך. יש פה ביחס לבעלי החיים דיון איפה למקם את הרפת. זה נכון, אתה צודק, זה נזק עקיף. כלומר, אז בוא נשמור את הדברים שכן תכננתי. בעלי החיים, כנראה ההנחה היא שהם מטיילים בחצר, הם הולכים שם. זה כנראה ההנחה, כלומר הם הולכים פה. לא שייך למקם. צודק עמיחי. לגבי רפת, היה פה מיקום, כי פרות ברפת יש משהו מיוחד, כן? הריח הזה שהוא מיוחד, כן? אבל במובן הזה הוא נמצא, אבל כאילו, במובן הזה, הפרק שברבטרה הוא פרק ששואל את עצמו איפה למקם את אורכי החיים השונים, כך שהמיקום שלהם לא יפגע בשני. מסכת בבא קמא שואלת שאלה אחרת, היא שואלת, כאשר אורכי החיים לא שמרו כראוי על הוראות ביטחון, כאשר יצא מזה תקלה ונזק, על מי אני מטיל את האחריות, מה גבול התשלומין, זה עוסק בשפה אחרת. אבל מבחינת התשתית שאפשר לראות, ועמיחי, תודה מאוד על ההערה הזאת, שגם בתוך ברבטרה, בבא קמא, מתחבים אותם סיטואציות יסוד אנושיות, אני חושב שהדבר הזה, הוא יוצא מזה שהמסכתות בבסיס עוסקות בתשתית של החיים. אלא שבבא קמא וברבטרה תקפו את זה מזוויות שונות. כשהפרק הזה הוא פרק של מיקומים, איפה לשים דברים, איפה למקם אותם, וכאן המחלוקת שאנחנו בחרנו לעסוק בה באופן יסודי היא מחלוקת רבי יוסי וחכמים, שמופיע במשנה שתי מחלוקות ביניהם. מי שלמדת כבר במציע בקוף י' ז' למדתם? כן. אז מה הוא ראה? שדיברנו בתחילת זמן חורף במציע פרק י' גם הוא שייך ל... חטיבה הזאת, אז יש שם עוד מחלוקת רבי יוסי וחכמים, שמה הגמרא בעצם שואלת? האם גם הוא חלק מהסיפור הזה? האם הוא מחלוקת עצמאית או חלק מהסיפור הזה? והמחלוקת הזאת מופיעה בניסוח שלה גם במשנה וגם בתוספתא. ואני מבקש שנפתח בעיון במחלוקת איך שמופיעה בספרות התנאים, שננסה לעמוד על שורש המחלוקת, איזו מחלוקת אחת, שתי מחלוקות, שהפער בין המשנה והתוספתא מבט ראשון הוא בולט. כן, המחלוקת מופיעה במשנה שתי מחלוקות. האחד במסגרת משנה יוד. מרחיקים את המשרה מן הירק, ואת הקרישין מן הבצלים, ואת החרדל מן הדבורים. נתתי לכם לינקים לשני אתרים באינטרנט שיש שם חומר על החרדל והדבורים. סליחה? בעזרת השם, אני אמשיך לעבוד, בסדר? אני אקח, אם תעזרו לי, בכיף, כן. אני יכול אבל לספר לכם שחוץ מלינקים, יצא לי אתמול לדבר עם חסדאי, שאני לא ביקשתי ממנו לבוא עכשיו, כי הוא באמצע שיעור של הרב שדיה. חסדאי, להורים שלו יש מחברת, יש להם כברות, יש להם, הם מייצרים דבש, והוא סיפר ככה בצורה פשוטה כזאת, שמקמים את הכברות באזור של, יש בו הרבה פרחי חרדל. החרדל הזה אתם מכירים אותו, הוא מסתובב פה בכל הארץ, הפרחים הצהובים האלה שהם פורחים בר, אלו פרחי צוף מובהקים, והמשנה מתארת פה אדם שברשות שלו הוא שותל פרחי חרדל, והמשנה אומרת צריך להרחיק את זה מהדבורים של השני. והמשנה מספרת שרבי יוסי
מרחיקים את מה שמזיק, לא את מה שמועיל.
אז איך הסברת את זה לעצמך?
אני הסברתי לעצמי שהחרדל מזיק, והאחיד הוא של כמה כמה שתרחיק את החרדל מהדבורים, כי החרדל מזיק לדבורים אפילו שהדבורים הולכות לשם,
הדבורים
אפילו שהדבורים יזמו את המפגש שמזיק.
רבי יוסי
אומר שניהם צריכים להרחיק, כי עד שאתה אומר לי שהדבורים,
לא, אבל השאלה שהם שואלים הוא אם חרדל הוא דבר מתבקש לסביבה של דבורים, אז מה הבעיה? כאילו מה הנזק שקורה?
גם ירושלמי אומר שזה עושה להם משהו חד, וגם מה שהבאת לנו כתוב
לפחות באתר צמח השדה ששלחתי אתכם אליו, שזה מדריך צמחים אונליין, אז הם טוענים שהחרדל בא להגן על עצמו נגד זה, החיבה היתרה של החרקים, ולכן הוא מכיל בתוכו איזשהו חומר שהוא פוגע רק בבעלי חיים.
זה שהבאת של הדף ליומי,
כן, שמשה רענן, מה הוא מסביר? לא, גם משה רענן הסביר חמי, הוא יהודי שגר באלון שבות, הוא נחם מלחמת יום כיפור, חסרה לו יד אחת, והוא ביולוג שמלמד גם במכללה בירושלים וגם במכללת הרצוג, והוא מפרסם לא מעט מאמרים בתחומים הנושקים האלה של ביולוגיה והלכה. אז מה הוא כותב במאמר שלו?
הוא אומר שם בסוף
מה הבעיה?
שהדבורים
לוקחים את הדבש, את
הצוף של החרדל,
ועושים
לדבש,
אז הדבש איכשהו
נקרש, ואז
צריך אחת להפשוט פעם לפעמים
אותו, זה עולה מיליונים.
זה מתאים לירושלים,
נשנה זה כועדתי. כלומר, הבעיה היא שאם אני שם חרדל ליד הדבורים, בגלל שהם פרחי צוף, אבל פרחי צוף לא כל כך בעייתיים, אני גורם ליצרן הדבש לייצר דבש פחות טוב. זה מה שאתה אומר. בסדר, אני חייב להגיד לך שזה מבלבל אותי, הסבר הזה, כי אתמול חסדאי ניסה לשכנע אותנו, אתה היית שם, חסדאי ניסה לשכנע אותנו שדווקא הדבש המוצק הוא, זה הסימן שזה דבש טהור, זה דבש, זה 100% דבש, וכל הדבש הוא נוזלי, הוא דבש מזויף, ככה חסדאי איתן בפנים.
כן, אבל פעם לא
מזייפים
את הדבש, היום יש חשש שאנשים ידלו את המים, היום זה לא, כאילו פעם זה לא קרה.
לא, אומר שגם אם אתה מחמם אותו, אז אתה הורס את הדבש.
בקיצור, הטענה היא שהחרדל הולך לגרום לדבש פחות איכותי לבעל הדבורים. כלומר, בעל הדבורים מחזיק כברת כי הוא רוצה לייצר דבש, וזה שאתה גרמת לכך שהצוף שהדבורים האלה יביאו לכברת זה צוף של חרדל, וזה אתה גורם לכך שהוא ייצר דבש שהוא לא מעוניין בו. זה בעיית החרדל והדבש, אני אמשיך לברר את זה, בסדר? אני להבין מה בדיוק הבעיה, וכאן אומר את המשנה, רבי יוסי מתיר בחרדל, אני לא יודע, זאת השאלה. אם חסדאי אומר לי שאבא שלו מחפש בדווקא החרדל, אז למה? אני לא יודע, אני בולבל, אני לא יודע.
סתם, אני אומר שההבנה הזאת שכל המחלוקת כאן של רבי יוסי זה בגלל שהנזק הוא הדדי, זה...
אני לא אמרתי הדדי, במשנה זה לא כתוב. במשנה הפוך, בוא נגיד את המשפט בוא נגיד את המשפט הפשוט במשנה. רבי יוסי בפשטות שאמר את המשנה, על איזה חלק של המשנה הוא חולק? לכאורה הוא חולק רק על החרדל, והמשנה לא נותנת נימוק על מה ולמה הוא חולק, גם החרדל מיוחד, היא לא אומרת. נכון, היא לא אומרת, אני לא יודע מה הנימוק. עכשיו אני עובר למשנה הבאה, ושם זה משנת אילן. אז מה אני מגלה? שרבי יוסי חולק על משנת אילן. רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם לאילן לא יקוץ, ופה יש נימוק. מה הנימוק שיש כאן? שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. איך זה מסביר את שיטתו? איך זה מסביר את האילן והבור? את האילן איפה אני שותל? אצלי, איפה הבור נמצא? אצלך. ואז מהי השפה? זכותי לשים אילנות ברשות שלי? זכותי?
זה בעייתי.
למה זה בעייתי?
כי השורשים פולשים.
יפה.
זה כמו הדבורים שפולשות. לדבורים, הוא אומר, בעיה שהן פולשות, הן מאבדות את הלגיטימציה שלהן לדרוש שיעיפו את החרדל.
נכון. ולכן בעצם מה אני צריך לומר ברבי יוסי? בתוך המשניות, בואו נעשה קצת להקשיב. כשאני מדמה אדם שנוטע אילן והוא מוגדר כחופר בתוך שלו, סליחה, כנוטע בתוך שלו, ואני אבל יודע שאחרי פרק זמן מסוים העץ יגדל, ומה אני יודע שיקרה לו? וזה רק צריך ללמוד את כל חטיבת האילנות בהמשך. מה אתה יודע מחטיבת האילנות בהמשך? שעץ הוא דבר מאוד מאוד בעייתי מאוד. מה הבעיות שאתה יודע לגביו? שיש לו שורשים ויש לו מאוד, יש לו ענפים, הוא כל הזמן גדל גדל גדל, והוא פולש והוא מתרחב, הוא כזה אחד כזה עם תנועה כזאת של התפשטות. הייתי אומר יותר מזה, אותי נורא הפתיע שרבי יוסי חולק דווקא בחטיבת האילנות לדבר שנראה הכי בעייתי בפרק, בפשטות. אם אני שואל את עצמי בפרק לא יחפור, מי הוא הדבר הכי מעצבן בפרק הזה את השכן, שאתה יכול לומר שדווקא לגביו צריך להיזהר יותר, לכאורה זה עץ, לכאורה, כן?
לא, ושאר הדברים הם יותר יומיומיים. יכול להיות שאתה שוטט את הוא קטן רק אחרי 20 שנה, פתאום...
מצוין. אני רק אגיד לכם גם שהמקרה היחיד שלי קרה עד היום מהפרק הזה עם השכן הטוב שלי, שאני מסתדר איתו מצוין, זה היה אמת. אני אומר לכם, הייתם אצלנו בסוכה. יש לי סיוט בבית הוריי שהיה להם עץ מעל הסוכה. כל המה הייתה יושב בסוכה ולא יודע איפה קשר, איפה פסול, ככה הבריסקרים, דיברנו אתמול עם עצבנים במצוות, אז הייתה יושב ככה עצבני. אני אמרתי עצמי, לי זה לא יקרה. אז שתלנו הרבה עצים בגינה האחורית, איפה שהדשא וכו', אבל באזור של הרחבה אין לנו אף עץ. ואז יום אחד אני רואה את השכן שלי, מה הולך על הגדר, ממש בצד שלו, ממש רבי יוסי, הולך ושותל עץ, לא סתם עץ, עץ צפצפה, שזה עץ שאוהב ככה. אני הלכתי אליו באותו, אמרתי לו, תשמע, לי אין עצים, בגלל שאני רוצה שהסוכה שלי לא תהיה עם עצים מעליה, אז אני עכשיו אומר לך שאני מבקש ממך שהעץ יהיה אצלך, לא אצלי. אני עושה מחאה, ממש. פונה שאלה, אתה גוזם. עכשיו, מה לא זכרתי להגיד לו על בעיית השורשים? כי את העץ הוא באמת כל שנה היה גוזם אותו, עד ששנה אחת, אני לא יודע אם נמאס לו, אבל הוא הוריד את העץ.
אבל עדיין, בגינה מאחור הרצמתי לב, יש בעץ שלו
שהצמרת נמצאת
בתוך השורש שלכם.
כן, זה לא מפריע לי. מפריע לי בגלל הסוכה, אבל אני יכול להגיד לך מה כן עשו השורשים שלו. הרימו לי את הבלטות. השורשים שלו הרימו לי את הבלטות. זה מעצבן, אבל כבר די. אני לא... אני יכול לבנות את הסוכה גם עם בלטות מורמות באוויר, לא, אבל עץ זה דבר נורא בעייתי, נורא מעצבן. ופה בא רבי יוסי, ותראו בשם איזה נימוק. לי זה הפריע במשנה, אני חייב להגיד. מה אתה רוצה מהחיים שלי? זה אצלי, כן. מה אצלך? אתה נכון ש... בטו בשבט ששוטלים זה נראה נורא נחמד, זה משהו קטן שהיא כזה, אבל צ'יק צ'אק, אני אומר לך, הצפצפה הזאת צ'יק צ'אק הפכה להיות עץ גדול, שורשים אימתניים, זה נכנס לך לביובים, ירים לך בלטות. ופה בא רבי יוסי ואומר בשם, הייתי אומר, הטענה זה בתוך שלי, זכותי לשתול עצים המפריע לבורות שלך, כמעט מה שכן אני צריך להגיד לי, אל תבנה סוכה ברחבה פה, כן? בעיה שלך, תרחיק את הבור. זה ככה נשמע, כלומר רבי יוסי מדבר, מתרגם אותו שפת הזכויות, זכותו של אדם להמש את בעלותו ברשותו עד כסי הגבול, זכותי לשתול עצים, זה מונע ממך מחפור בו, בעיה שלך, אני חוזר לאיזה קריאה, רק אחת התשתית, דיברנו הרבה באיזה קריאה, אם אני אומר למזיק, תבנה קיר שלא תראה, אם אני אומר לניזק, תבנה אתה קיר שלא יראו אותך, כלומר, על מי זה מוטל? זה לכאורה נראה, זה נראה לי קצת מפתיע, שבתוך כל הפרק הזה, כמו למשל, אני אקח במשנה שהגמרא שאלה על רבי יוסי עם הסולם, נראה לי הרבה יותר דרמטי הסיפור של האילן עם הבור, שכתוב גם את המרחקים. מה המרחק? 25 שמה. או בלשון מאוד מאוד פשוטה, אם אני אומר שהוא יכול לטוע בתוך שלו, אז זה אומר שבעל הרשות השנייה, הוא עכשיו צריך את הבור שלו כמה להרחיק? 25 שמה. זה חתיכת סיפור.
לא, זה כלהפך אבל. זה להפך, בכל הדברים האלה, אני צריך להחיק את הריחיים, ארבע טווחים, צער, לא
קרה שום
דבר, לא קרה שום דבר,
מצד
שני, על העץ, אתה אומר לי...
בדיוק, אז זה מה שאני אומר, הייתי מצפה מרב יוסי, ועם כל הכבוד, אם הוא בא להפעיל טענת, אני עושה בתוך שלי, אז הייתי מצפה שיהיה באחרית, למשל, הייתי אומר, אז תרחיק את השובח, 400. במובן הזה העץ הוא כאילו המפגע הכי גדול בפרק, ודווקא עליו רבי יוסי חולק, ולכן אני שואל אתכם, האם רבי יוסי חולק רק במקרה הזה, או אם הוא חולק על כל הפרק? זה מה שאני אנסה לשאול. כבר עניתי, אבל
איך זה? זה קשה,
אפילו לפני זה, אבל רבי יוסי חולק בתוך שדה, הוא מדבר, וזה מה שהתוספת גם אומרת.
רגע, תוספת רגע, בוא נגיע אליהם מיד, בסדר? תקרה גם בתוך המשמעות.
ברור שרבי יוסי יגיד על עץ, כי העץ הוא נמצא במרחב של עצים, אז אז שם
רגע רגע, בתוך המשנה, בתוך המשנה, אל תערבב, בתוך המשנה זה חופר בתוך שלו. מה רבי יוסי בעצם אומר? זכותי לטעת עץ ברשותי, היי אחרי פרק זמן העץ הזה פולש, הוא פולש לרשותך, בסדר, בעיה שלך, לא בעיה שלי.
סביר להניח שהעץ הוא לא בתוך
ה... אז מה רבי יוסי אומר? רבי יוסי מדבר על בדיעבד. רבי יוסי במשנה, עכשיו מותר רק לקרוא משנה.
בסדר,
במשנה זה בדיעבד. אתה עושה את זה, מדברת על מה שרבי יוסי מתיר. במשנה רבי יוסי מדבר על בדיעבד. אם שתלת, אל תאכיל.
מצוין. אז פה אתה בא, ואומר, בוא נבדוק את זה במשנה. כשאני קורא טוב את המשנה, רבי יוסי רק דיבר על מקרה רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, עכשיו הבור קדם לאילן, ורבי יוסי אומר, לא יקוץ כי הוא עושה בתוך שלו, אבל אתה בא וטוען שלדעת רבי יוסי לכתחילה באמת יהיה אסור שבאמת יהיה אסור לשתול עצים. אבל כולם מסכימים, זה לא במשנה י',
זה הפעם היחידה במשנה,
זה לא נכון לגבי משנה י',
זה הפעם היחידה במשנה שזה אחרי, שמדבר אל האחר.
מה עם החרדל?
מה עם החרדל?
לא, הפוך, מה עם הכלישים? אתה מחוקת אחרת,
לא? לא, אני לא יודע, הוא חולק בחרדל, זה אומר שבשאר הדברים הוא לא חולק.
נו, לכן
נראה
לך
שעקרונית
ולא תעשה מה שבא לך
בחצר
שלך,
כי אפשר לדבר לא חולק.
זה ברור
שלא. בוא, אתם אפילו באים, אני רואה שיש הסכמה גורפת על זה.
לא, אין הסכמה.
אין הסכמה, טוב, דבר, אז דבר.
תודה,
דבר, כן. תודה רבה, עכשיו דבר, כן.
לא, אם אנחנו רוצים לחבר, והגיוני לחבר את רבי יוסי וחרדל ורבי יוסי באילן, וחרדל לא מתאר לכתחילה, לגדל חרדל, לא? אם שתלת חרדל, אל תפסק.
למה בשר?
זה נוקע בתוך שלו וזה חופר בתוך שלו.
מה קרה?
לא נקע.
ולכן זה בדיעבד.
חפר.
מה זה משנה?
נכון.
זה אותו דבר.
אמירה עקרונית של רבי יוסי, רבי יוסי בא אני חושב שהעמדות ברורות, ככה נראה לי, כן? השאלה אם הוויכוח ימשיך להיות פורה או שאנחנו הבנו, כלומר יש פה מחלוקת, בואו ננסה לסכם אותה. האם רבי יוסי אמר הדבריו דווקא במקרה שזה כבר קרה? הוא אומר, אני לא חייב אותך לקוץ, בגלל זה שיש אפשר לתת לגיטימיזציה לזכותך לשתול עצים. אבל רבי יוסי בעצמו, לא היו באים אליו ושואלים אותו, מותר או אסור, היה אומר אסור. ואז אתם באים ואומרים, בעצם רבי יוסי לא חולק על שאר הפרק, מהסיבה הפשוטה, שאר הפרק הוא לא מתאר אם זה קרה, למה שאר הפרק מתאר? לכתחילה, אבל אין לך נעמי, לכתחילה רבי יוסי עושה גם כאן. כנגד זה, דביר, אתה עדיין עומד בשלך? כן, אני אסביר.
כן, ודביר עומד בשלו, אתה...
קודם כל, בגלל שבחרדל הוא מתאר לכתחילה, שני, בגלל מה שיובל אומר שהטיעון שלו הוא זה נוטע בתוך שלו, הוא נשמע לכתחילי, ושלישית בכלל, הבעיה של לכתחילה בדיעבד התחילה מזמן, ולא מצאנו לפתרון טוב. אנחנו לא יודעים מתי אומרים מרחיקין, ומתי אומרים לא יעשה, אלא אם כן. קודם תפתור את הבעיה הזאת, כי בגלל... זה מה שגורם ללשון הזאת של לא יקוס. אבל אתה לא יודע להסביר אותה גם בלי רבי יוסי, גם בסתם של המשנה אתה לא יודע להגיד למה כתוב לא יתה אדם. למה לא כתוב מרחיקים? לא פתרנו את הבעיה הזאת.
הצעתי משהו, אבל בסדר, זה כנראה לא שכנע אותו. בסדר. אני מציע שנתקדם, אני מקווה שכל אחד יקשיב לעמדה של השני, ראה את הצד שיש בו, וכן, בבקשה, ידידיה. אפשר
להגיד שבעצם יובל צודק שהמשנה מצטטת את רבי יוסי בצורה של לכתחילה.
אבל היא מתייחסת ללא עיקות. היא לא מתייחסת לאיתה, היא לא אומרת לו תיתה. היא אומרת לך אל תקוץ, ובגלל
שלא נותן.
הטעם שהוא נותן, זה נוסע.
הטעם, אבל על מה הוא מדבר?
השאלה אם אני מתייחס לדברים של רבי יוסי, או למקום שבו רבי יוסי ממוקם.
זהו, כי גם נסתכל על תוספתא, אפשר להגיד את תוספתא ש...
לכן אני אומר שיש פה שאלה. אני לא חושב שרבי יוסי מדבר בעובד. כשרבי יוסי מדבר תמיד. כי עכשיו את המשנה זה לא נראה, אבל השאלה איפה רבי יוסי חולה, זו שאלה טובה.
כן. מה קורה בתוספתא? בואו נראה את שתי ההלכות בתוספתא, וגם הניסוח הפנימי שלה וגם היחס למשנה. בהלכה ט' התוספתא מתחילה עם בהלכה המקבילה למשנה י', מחיקים את המשרה מן הירק ואת הקרשים מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים. רבי יוסי מתיר בחרדל שאומר לו, כדרך שעשית בתוך שלך אף אני עושה בתוך שלי. כשבמבט ראשון זה מאוד דומה לנימוק שהמשנה נותנת על משנת אילן. כלומר, יש פה הזכה, הייתי אומר, הזזה של ההסבר שהמשנה נותנת לאילן, מופיע בתוספתא כהסבר לחרדל, שבעוד שבמשנה אין שום הסבר לחרדל. הצלע השנייה, רק להשלים את התמונה, או כשאני עובר להלכה י' ב', אז אני מוצא בתוספתא הנימוק לרבי יוסי שהוא מנוסח כאן בלשון שבה כל הוויכוח שהיה קודם הוא לא נראה אפשרי. רבי יוסי מחכי תאילה מן הבור 25 אמה ובחרו ושקמה 50 אמה, בין מלמעלה ובין מלמטה ובין מן הצדדים. רבי שמעון אומר כשם שמחכים מלמעלה כך מחכים מלמטה. רבי יוסי מתיר בדיוק לשון המשנה על רבי יוסי וחרדל מופיע, וגם לשון התוספתא לחרדל אותה לשון מופיע על על אילן, הוא מתיר אילן. לא, הוא לא רק אומר אל תקוץ, הוא מתיר אילן. ולמה? הוא מסביר נימוק אחר, שלא נית מסעדות אלא לנטייה. כלומר, קודם כל הנתון הוא שההסבר שמופיע במשנה לרבי יוסי באילן מופיע דומה לו ברבי יוסי בחרדל, באילן מופיע בתוספת ההסבר אחר, במשנה אין הסבר בחרדל, יש את ההסבר באילן. אבל כשאני מסתכל, סליחה? מצוין, אז בואו נתחיל להקשיב לנימוקים. אז בואו נתחיל להקשיב לנימוקים שניתנים. בואו קודם כל נראה שהנימוק הזה שכדרך שעשית בתוך שלך הוא לא מנומק כמו במשנה. במשנה הוא מנומק בלשון בגוף שלישי. זה חופר בתוך שלו, זה נוטע בתוך שלו. זה דרך מה להגיד? זכותו של כל בן אדם לפעול בתוך רשותו, לממש את בעלותו. זה זכותו. זה מפריע לשני, שהשני זה בשוק, כמו שאומרים. בלשון הגמרא בבבא מציע, לניזק להרחיק את עצמו. זה מפריע לך, תעשה אתה משהו.
אבל חייבים לדרש, הוא לא מדבר על בצל והוא לא מדבר על קרשים. חייבים להידרש לזה שזה...
מצוין. אבל נקשיב, כדרך שעשית בתוך שלך, זאת אמירה שהיא לא בגוף שלישי. זה יכול ככה, זה יכול ככה. אלא זה טענה שאומר בעל החרדל לבעל הדבורים. זה מנוסח כטענה שהוא אומר לו. כדרך שעשית בתוך שלך, או בלשון אחרת, מהי ההנחה הסמויה כאן? והצפנו את זה קצת ביום שלישי, וצריך להקשיב לזה עוד הרבה במהלך לימוד הסוגיות כאן, שבחטיבה שבין השכנים, אני צריך לשאול את עצמי, זה מפגע בגלל שמישהו כבר קבע עובדה בשטח. וכאן השאלה שמתעוררת, מי נתן לראשון את הזכות כאילו לקבוע את ייעוד השטח? וכאן הטענה שהוא אומר לו, כדרך שעשית בתוך שלך, כמו שלך היה זכות לשים כוורת ברשות שלך, אז גם לי יש זכות לפעול בדומה לך, אני לא שונה ממך.
אין עדיפות לבדירות.
כן, אין לך עדיפות, אני עושה בדיוק מה שאתה עשית. אז מרד בגלל שתפסת, אני לא שונה ממך.
זה דווקא
תשאר. אני לא שונה ממך, אני אותו דבר. כדרך שעשית בתוך שלך, אף אני עושה בתוך שלי. זה הנימוק שהוא נותן. כשאני רוצה להבין מה משמעות הנימוק הזה בהקשר הפשוט של חרדל ודבורים, וגם נראה מיד ש... אולי הוא שייך רק במקרה של חרדל ודבורים ולא שייך בכל האחרים. זה נוגע לנתון מאוד פשוט להבנת מקרה חרדל שהוא שונה מכל מקרה הפרק בפשטות. כי מה קורה בכל מקרה הפרק? האדם עושה משהו בתוך שלו, בסופו של דבר הדבר שהוא עשה בתוך שלו הוא פולש לתוך הרשות של השני. זה מתחיל מהבור ששולח רטיבות, הרטיבות מחלחלת, הרעד הזה, אני עושה פה פעולה וכל האדמה רועדת. זה ממשיך בריחות, בחום, ברעש, בשורשים של האילן. גם אילן אני עושה בשלי, אז פה של דבר השורשים והענפים ילכו. המקרה היחיד, אני חושב, בכל הפרק שבו אני עושה בתוך שלי, אני שותל את החרדל אצלי, החרדל לא שולח כלום לרשות שלך, הוא לא פולש בכלום. ולמה קורה? הדבורים שלך עוברות את הגדר והן באות לחרדל אצלי, הן יונקות שם תצוף, חוזרות לכברת ויוצא להם כנראה, לא יודע, דבר שלא רצית בו. סליחה?
הנמייה זה לא ככה, זה דבר שני.
למה בנמייה אני, בנמייה אני שם סולם, ואיפה הסולם נמצא? איפה הסולם נמצא? שלי, איפה השובח נמצא? סליחה, אז אני יוצר מקפיצה לנמייה לפלוש ממני אליך. נכון, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אבל בכל זאת, זה לא עוד לגמרי כמו חרדל, זה מקרה ביניים. זה טוב שהוא מקרה ביניים. אבל במחאה הזאת חרדל הוא מקרה באמת מיוחד, ולגביו, עכשיו אני חוזר את הספטה, הנימוק הזה הוא נימוק שנשמע ממש הגיוני. בכל הפרק אתה לא יכול להגיד, אני עושה בתוך שלי, מהסיבה הפשוטה, כי אתה עושה בתוך שלך משהו שפולש לרשות של השני. זה כל יסוד הפרק, אתה לא יכול לפעול ברשותך אם זה פולש לשני. רק במקרה של חרדל מובא בתוספתא הנימוק, שאתה בא ואומר, לך מותר לשים דבורים, כמו מותר לאדם לעשות משהו ברשותו שהוא לא פוגע באחרים, שהוא לא פולש, מותר. לך היה מותר לשים דבורים מתוך הנחה, ויד נראה שרבי יוסי גם חושב שדבורים זה משהו פולשני. כלומר, אתה בכלל לא צדיק גדול, כן? כלומר, אתה עושה דבורים, מה רבי יוסי אומר שורה הבאה? וכן הרבי יוסי לא, מחיקים את הדבורים מן העיר, 50 ימה, כי יש לו הנשכות בני אדם. זה לא סותר בכלל, אבל מה ש...
אני אומר שהמקרה הזה יכול להיות כולו בגינה, סביר להניח, אתה מגדל חרדל בגינה שהיא מחוץ לעיר.
אני מסכים לגמרי, אבל עדיין אתה שומע ציוץ של רבי יוסי, שאם יש מישהו תוקפן כאן, יש מישהו פולשני, שזה כל יסוד הפרק, העשייה בשלי שפולש לשלך, דווקא הפולשן מי הוא? בעל הדבורים הוא האיש הבעייתי, לא בעל החרדל, זה ודאי עולה מההמשך. מאמר מוסגר, השנה שניים מהשיעור שלנו נקטו בית המדרש מדבורים. אתם יודעים, אני אחד מהם, ובעל השני. זה בעיה גדולה הדבורים, אני חושב שבשנינו זה היה צרות, כי הם לא מתו. אבל בכל מקרה, מה שרבי יוסי אומר בתוספתא בפשטות הוא, אתה אומר לבעל הדבורים, אתה שמת דבורים בשלך וזה בסדר, אני לא עושה דבר שונה ממך, אני שם חרדל אצלי והוא לא פולש אליך, הוא לא עושה כלום. איה, הדבורים שלך באות אליי, ואיזה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. בתוספתא אני רוצה להבין שהנימוק הזה נאמר דווקא בחרדל בגלל הנתון המיוחד הזה של המקרה. מה חכמים אומרים? פה באמת חכמים אומרים דבר מאוד מרחיק לכת על דיני שכנות. וזה בכל מקרה נכון, גם בלי התוספתא, שגם אם אני עושה דבר בתוך שלי, והוא מזמין כביכול דבורים אליי, ובזה זה משפיע על מה שעשית בתוך שלך, גם זה כלול בגדרי החוקות שכנים. אבל זה באמת דבר מאוד מרחיק לכת. כלומר, הבעיה שאתה בעצם עוררת היא, שהנימוק של התוספתא כל כך משכנע, שבו לא מובן איך אפשר לחלוק על זה. ואני עושה בתוך שני, מה אתה רוצה ממני, כן? זאת שאלה טובה, אני עוד לא יודע, אני בתחילת הדרך. אבל מבחינת התוספתא, אני חייב להגיד, שאני משווה את הנימוק הזה למשנה, שאני הרבה יותר מבין את זה בתוספתא, אני אומר לכם בכנות, להגיד על עץ, שהוא מבחינת תכונותיו דומה לכל שאר הפרק, אני עדיין מתעקש, אני לא יודע אם הלכה כמו דביר או כמו עמיחי, אבל אם אני בפרק הזה הייתי צריך להגיד מי הדבר הכי מעצבן ששכן עושה לשכן שלו, זה בכל הפרק ברור דעתי שזה עצים. ועליו להגיד אני עושה בתוך שלי, אז עמיחי מתק את הגלולה המרה, כי הוא אמר זה רק בדיעבד. אבל בתוך התוספתא, שימו לב, זה לא נאמר, ולכן בתוך המשניות, אם לא אומרים את דברי עמיחי, אומרים כדברי דביר, כמעט ברור לי, שאם בעצים רבי יוסי חולק, הוא חולק על כל השאר. לעומת זאת, בתוספתא זה לא ככה. הנימוק הזה נאמר רק על חרדל, בגלל שבחרדל זה לא פולשני, אבל כל דבר פולשני, רבי יוסי לא יאמר אותו, חוץ מאילנות מסיבה אחרת לגמרי. מה הסיבה שהתוספתא נותנת? אני אגמור את זה ואז תשאלו, בסדר? מה הסיבה שהיא נותנת? שניתנו שדות אלא לנטיעה. זה מדובר על אילנות בשדות, נכון? מדובר, אגב, גם במשנה זה, האמת, במשנה י' ב'.
זה לא
קשור יותר. אבל מה שנאמר פה הוא דבר אחר לגמרי. מדובר פה על שדות, ומה שרבי יוסי קובע פה זה כלל מאוד פשוט. אנחנו דיברנו הרבה במהלך לימוד המשניות רואי, זה לכולם רואי?
לא.
בסדר. אנחנו דיברנו הרבה במהלך לימוד המשניות על השאלה של כל מרחב למה הוא מיועד. יצא לי קצת לדבר עם מסע על העצים. אנחנו מאוד רגילים היום, כי יש לנו חצרות, יש בהם קצת גינון, אנחנו מאוד רגילים לרעיון שיהיה לי עץ בחצר. ממש, בשבילי זה היה כאילו טריוויאלי, שאני רוצה עצים. המחשבה שאני אעבור דירה לאיזה בבית עם מרפסת, כאילו, זה לא דבר הנשמע אצלי. כאילו, התרגלתי לחיות ככה, למרות שלא גדלתי ככה. אבל אצלם מאוד ברור, שקוראים את המשניות של הפרק, שהעצים מקומה מחוץ לעיר. העצים לא נמצאים בתוך הערים. כשהולכים גם לחפירות הארכיאולוגיות, סוסיה, ציפורי, כל המקומות האלה, באמת רואים ששכונות המגורים הן מרוצפות אבן כולם, מאוד 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 צפופות. עשה אלה בפניי שזה גם יותר מוגן, אנשים מצטופפים עם איזה חומה. כל הרעיון שיש לך עץ וכולי, הוא שייך כאילו למרחב החקלאי אצלם. הוא לא שייך למרחב המגורים, זה לא עניין של נוי וכולי. יש פה תפיסה אחרת של איך נראה מרחב המגורים, מה מקום העצים בתוכם. אבל פה בא רבי יוסי ואומר דבר מאוד פשוט על יסוד עקרונות הפרק. לכל דבר יש את מקומו. יש אזור תעשייה, יש אזורי מגורים, שוטף, ייצור. רבי יוסי בא ואומר דבר אחד מאוד פשוט. כדי לקבוע אם מותר לשים דבר במרחב או לא, צריך לראות למה המרחב מיועד. ויות והשדות מיועדות לנטיות, לא יכול אדם ששם בו משהו אחר להגיד זה מפריע לי, כמו שלא יכול אדם בכביש להעמיד איזה מחולה ולהגיד המכוניות מפריעות לי. הכביש נועד לתנועה, לכן כשאני קובע מי מפריע אני לא בודק מי הראשון, אלא מה אני בודק? את ייעוד השטח, למי זה מיועד. ואם השדות מיועדות לנטייה, אתה לא יכול למנוע מבעלי עצים לשתול עצים בשם בורות ששמת אותו במקום הלא נכון.
למה לא נכון? זה גם מקום לבורות.
אז פה אתה מעלה את השאלה הנכונה, למה שדות מיועדים? או, אתה בא לרומז לירושלמי, שירושלמי בא להסביר מה יסוד מחלוקת של תנא קמא עם רבי יוסי, אז הירושלמי אומר, אני לא יודע לגמרי איך נוצרת מחלוקת כזאת, אבל הירושלמי אומר, תאמון דרבנן, מפני שיישובו של עולם בבורות. שמען ברבה, שמעון סליחה, ברבה בשם רבי יוחנן, כך משיב רבי יוסי לחכמים, כמה דאית לכון מפני שיישובו של עולם בבורות, ופענה אית לי מפני שיישובו של עולם באילנות. אז לא קודם כל רואים בצורה מפורשת את הנימוק הזה, שדיברנו עליו קצת ביום שלישי, שאולי יש פה אינטרסים לאפשר את הדברים האלה, אנחנו רוצים עצים, אנחנו רוצים. אז פה באה המחלוקת שאומרת, יש פה בקביעת שיעורי הרחקה שאלה של אינטרסים, מה עדיף לציבור שיהיה, האם בורות, האם... זה יכול להיות בורות ההשקעיה, ככה מפרש אפשר
לברמן.
ככה מפרש אפשר לברמן.
כמו שפשעת המשנה לא מדבר על שדות, זה מדבר על אני.
זה מדבר על שדות.
למה?
המשנה עושה שדות.
המשנה לא מרחיקים מן העיר, זה רק
לא תיאור. אבל לא נראה שמשקים מבור.
אז מה זה מרחיק מן העיר?
מה
עושה שדות? שדות, 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 שדות,
שדות, שדות, שדות,
מרחיקים את העתים, מנעים.
אבל לא שיש שיש תעלה,
לכן העתים הם בשדות.
טוב, זאת שאלה שצריך לעשות לברר, סליחה? הוא לא אומר את זה, אני לא ראיתי אצל מישהו, אני לא זוכר אצל מי. אבל מה מטרת הבור? אבל אני יכול להגיד לכם, מי שמסתובב קצת ברחבי האזורים האלה פה, מגלה בכל מקום בורות. כל אזור בית גוברין שהוא מלא בורות, גם אזור מאוד מסוכן לטיול. יש קצין בצנחנים שבניווט נפל בבור, אמיר יקותיאלי, והמשפחה שלו כל שנה ביום הזיכרון שלו הם הולכים ומסמנים עוד בור, זה מה שהם לקחו על עצמם. מלא מלא בורות, כל האזור של בית שמש, אני יכול להגיד לכם, הכל תל, יש בור, הכל מלא בורות, והבורות האלה הם הסימנים הבורים למגורים. פה החכמים אומרים, אני מאוד רוצה לעודד בורות, באזורים צחיחי מים, שצריך לאגור את המים מימי גשמים, אנחנו מעודדים בורות, ולכן אפשר כאילו להגיד, הקרבנו את העצים, או מה אמרנו, אנחנו נזיז את העצים כך שלא יפריעו לבורות, כנגד זה רבי יוסי מדבר על תפיסה, שהשטח מיועד לעצים, אנחנו מעוניינים יישובו של עולם באילנות, או לפחות אפשר להגיד, ברבי יוסי, אני לא יודע אם אני עושה העדפה לאילנות, אבל לפחות האילן שווה בירושלמי, לבור, לכן אתה לא יכול לבוא בטענה של אני החלטתי שהשטח הזה הוא לבורות ולכן אתה אל תשים לי פה אילנות. מי אתה לך את הסמכות להחליט את זה? כן, בבקשה. בבקשה.
כאילו, הסתכלנו על רבי יוסי וראינו שרבי יוסי חי בציפורת בגליל, וחכמים, כאילו, שם משנה רבי מאיר,
אז אולי הוא מתוך יבנה.
מעניין. מאיר לא ביבנה, מאיר הוא גם רושע. הוא גם רושע, הוא דור רושע, הוא הדור של הגליל גם כן. הם שניהם אותו דור, הם דור חמישי.
אוקיי.
ואתה אומר דבר מעניין, שבין היתר אפשר לבדוק אזורים שונים בארץ ולראות מה נדרש שם יותר, האם צמחייה או אם לא. הדבר אחד ברור, שהשפה של ההסבר שמופיע בתוספתא ושמפותח יותר בירושלמי, היא נותנת נימוק מקומי למחלוקת של רבי יוסי באילן, למחלוקת רבי יוסי באילן. אין דרך או אין סיבה בכלל לחשוב שהנימוק הזה עובר לחלקים האחרים של הפרק. יש פה גם אחד מהעקרונות החשובים של הפרק, ייעוד השטח, זה מה שקובע את מה מותר או אסור לעשות בו. כך שאני הייתי מסכם שבתוספתא יש שני נימוקים מקומיים לרבי יוסי בכל אחד מהמחלוקות. אני האמת לעצמי מבין הרבה יותר את הנימוק של עושה בתוך שלי שלך כשהוא מוסבר על חרדל, פחות מבין אותו איך שהוא מופיע במשנה. ובתוך התוספתא זה נימוק שפירושו החרדל לא פולש אליך. רבי יוסי מסכים שכל הפולשנים אסורים, זה לא פולש. התקשנו להבין את חכמים, זה כל כך שכנע אותנו. בתוך האילנות גם כן, האילן הוא אב טיפוס של הפולש, רבי יוסי באמת היה אמור לאסור אותו, כי רבי יוסי בשל התוספתא אכן מודה שזה בעיה לפלוש לשני, אתה לא יכול להתחבא מוחת את עושה בתוך שלי. לולי זה שרבי יוסי חושב שהאיזום הזה מיועד לאילנות ולא לבורות, לכן זכותי לשים אילן. המחלוקת היא למה הוא מיועד, ככה זה נראה בתוספתא. במשנה לעומת זאת, כאמור, לחרדל אין הסבר, לאילנות יש הסבר, אבל כאמור היה פה מחלוקת גדולה, אני לא אחזר עליה. ההסבר הוא דווקא באבא של הפולשנים של הפרק, הוא הפולש הכי גדול בפרק, קיבל את ההסבר, עושה בתוך שלי. ואם אומרים כמו דביר, זה כמעט ברור לי שרבי יוסי חולק הכל הפרק לפי המשנה. מה שאני רוצה בכל זאת לשאול גם דביר בהמשך לדבריך, זה היות ואני יודע שהנימוק שהתוספתא נותנת לאילן, סליחה, שהמשנה נותנת לאילן, התוספתא נותנת אותו לחרדל, ובחרדל אין במשנה הסבר. האם זה מפתה להציע שההסבר של המשנה אני עושה בתוך שלו הוא גם ההסבר לחרדל? כלומר, היות ואני יודע שאפשר להציע הסבר כזה לחרדל, עובדה שמי הציע אותו? התוספתא. האם זה ההסבר, או אם כן, כלומר, נמשיך את דבריך, דביר, קודם אמרת את זה, האם בעצם המשנה על ידי הורדת הנימוק מחרדל והסימת אותו נימוק בעצים, האם היא לא ניסתה בעצם לאחד את המחלוקות כדי לומר לי איזה אמירה? שרבי יוסי חולק מחלוקת אחת על הכל. כלומר, אולי ההבדל בין התוספתא והמשנה הוא הבדל בין העמדה של שתי מחלוקות מקומיות לבין העמדה של מחלוקת אחת שהיא אותה מחלוקת פעמיים, ואת זה אני משיג על ידי זה שאני נותן את הנימוק של חרדל, נותן אותו לאילנות ומאחד את המחלוקות. או אולי לא, אולי אני לא יודע איך לקרוא את חרדל, חרדל המשנה השאיר לי פתח עצום איך לקרוא אותו, אולי עדיין זה משהו מיוחד.
אבל אם זה היה שהוא חולק על כל הפרק, הייתי מצפה שעשים את זה משנה ראשונה או משהו כזה, שתי שיטות יסודות ושיטת השכנות.
זה לא רק עניין של משנה ראשונה, בתוך אותה משנה למה אומרים את חרדל? ורבי יוסי מתיר על הכל, למה אתה רוצה משנה?
שאלה טובה.
והייתי מצפה גם שאם אתה תיקח על התוספתא, שישמרו על לשון התוספתא, שזה עושה בתוך שלו וזה עושה בתוך שלו, לא זה חופר וזה מפתח, וזה כן מכוון אותנו רק על האילן ועל הדור.
כן. כן, בבקשה.
אבל בתוספתא מובא השאר רק כך שרבי יוסי מצליח להחליט את הדבורים 50 מה מהעיר.
מהעיר, כן.
ונראה לי זה משנה קצת את כל מה שהוא אמר קודם, שפוסטה עושה גם אני עושה. בעצם הוא אומר שהנקודה, נקודת מוצא זה שהדבורים לא צריכים להיות שם.
נכון.
אבל זה סדיה.
אבל
בעיר הם רוצים להיות בסדה, אין שום מה שאין.
ברבי יוסי, בתוספתא ברור לי שרבי יוסי בתוספתא חושב שאדם שעושה ברשותו דבר שיש לו נטיית תעופה פלישה, ברור שזה אסור. ולכן גם דבורים הוא עושר. זה ברור ככה בתוספתא. במשנה לעומת זאת אני חוזר, באת הבעיות במשנה זה, ופה יש המון המון דברים שנאמרים על ידי האגף הלוחמני פה בצדק, שגם במשנה אפשר לרסן את זה. הבעיה היא שאלי לאן, שהוא הפולש הכי גדול במשניות, אומרים אני עושה בתוך שלי, ואז נאמרו פה כבר כמה דברים, זה רק בדיעבד, רק במקרה הזה, אולי זה לא במקרה, וחרדל שונה, אני שומע, אני לא בא להכריע,
אני בא שביחד נעשה בירור, אבל בעוד שבתוספת זה חד משמעי, נראה לי חד משמעי להבין ששתי מחלוקות מקומיות שמקובל לגמרי על רבי יוסי העיקרון שאסור לפלוש במשנה, זה הרבה יותר עמום, הרבה יותר עמום.
בחצר או בשדה?
באיזה מקרה? מה אתה אומר? תראה, המשנה הבאה, המשנה הבאה, זה בגינה.
בגינה, אבל המשנה הדבורים בכלל לא מדבר על השדה.
אבל תראה, המשנה הבאה מדובר בפירוש לא היית אדם אילן סמוך לשדה חברו. אז באיזה מרחב קורה משנה י"א? באיזה מרחב זה קורה?
לא, באותה משנה אתה מדבר גם על המשרה וגם על הדבורים.
מתחם המתחם של הגינה, של הגידולים של הירקות וכולי.
זה לא צריך להסביר אותה, למה צריך להסביר אותה? בתוך המקום שלא ראוי לדבורים, זה מה שרבי אליעזר.
לא, כן ראוי, לא בתוך העיר, זה גינה
מחוץ. לא, יש פה גינות סמוכות לעיר, כל אחד יש לו חלקה, עכשיו הוא רוצה לשתול מה שהוא רוצה, אחד שם כברת, אחד שם חרדל.
מה זה
משרה? משרה
זה לא משהו קשור לבית?
לא, מה זה משרה? זה מקום ששורים בו פשטן, הוא השתמש בו בשביל לטפל בפשטן שלו. עכשיו זה מפריע לאנשי הירקות, כמעט הייתי אומר האזור הזה מיועד לירקות, אל תשים בו פשטן, הוא לא מיועד לו.
זה לא בעיה,
זה לא מפוצלים.
הגינות האלה, ממה שאני מבין, הן סמוכות למגורים, כמו אם אתה תלך לסוסיה, אנחנו עושים שם טיול, בסדר? אזורי המגורים האלה גינה לקחה כל אחד ליד הבית, הם גרים נורא נורא צפוף במרחב קטן מאוד, והאזורים האלה הם קרובים לעיר, הם לא מאוד רחוקים, אבל ליד העיר יש לך קצת אדמה חשופה, החצירות מרוצפים לגמרי בסוסיה. אין שם את החלום הישראלי של הבית עם הקוטג' עם הגינה, אין את זה שם.
אבל זה לא
שדה, לירקות
לא
מגינים
בשדות,
זה ארוגות קטנות שהן קרובות. וגם האילנות, הפשטות, אני חושב שהאילנות האלה הם קצת מחוץ לעיר, הם באזור השדות. בסדר, עכשיו בואו בקצרה, יש לנו עוד מספר דקות קצרות, כן בבקשה.
אבל האמירה של רבי יוסי, ואתה עושה את המחרדל, זה עושה בתוך שלו, וזה עושה בתוך שלו.
כשם שאתה עשית בתוך שלך, כמו אני פשוט עושה כמוך.
כן, אבל כאילו זה אמירה, לכאורה, כאילו, היא הרבה יותר נוחה בשביל להתחיל אותה על עוד מקרים, מאשר האמירה זה נוטע וזה חופר. יש פה שתי עשיות, כל אחד עושה משהו אחר. זה כאילו זה יהיה נכון תמיד. אני עושה בתוך שלי, אתה עושה בתוך שלך. כאילו, למה... זה יהיה הרבה יותר קל.
כן, אבל העיקרון העל הוא שמותר לאדם לעשות בתוך שלו.
כן?
מה שקורה ברוב מקרי המשנה הוא שאני חושב, אתה לא מוגדר כעושה בתוך שלך. אדם לא יכול לשים פצצת סירחון, להגיד אני עושה בתוך שלי. כמו שאני אשאל אותך, אדם באונייה, עובד את זה 100 פעמים, יעשה חור בתא שלו ויגיד אני עושה בתוך שלי. מה יגידו לו כולם? מה פתאום? כי זה משפיע על כולנו. כלומר, אתה יכול לעשות בתוך שלך כשהוא לא פולש החוצה. מה זה שהוא פולש החוצה? מה זה אתה לא עושה בתוך שלי? טענה מאוד בעייתית. לכן באילן, מה שכולם יהיו חייבים להגיד, אלא כן יגידו כעמיחי, רש"י למשל, במשנה בחפה, שאתה שותל את האילן, הוא עדיין לא עושה שום דבר בתוך רשות השני. זה ייקח לו הרבה זמן. ולכן אתה לא יכול עכשיו לבוא אליי בטענות שאני פולשתי, כי הפלישה תהיה בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, בעוד שנתיים, לא יודע בעוד כמה זמן. אנחנו נראה את זה, כן? אבל אני חושב שהטענה בתוך שלי, כשהוא רגע שהוא פולש החוצה, היא טענה מאוד בעייתית.
גפץ.
כן.
זה לא פולש החוצה, לכאורה.
זה כן, זה יוצר רטיבות, זה יוצר רטיבות מחלחלת. תעבור מקרה נקרה במשנה, אתה תראה שבכולם אני עושה פעולה פה, והפעולה הזאת שולחת הדים, גלים, הדף, בצורה מאוד ברורה. בצורה מאוד ברורה.
אז אני לא מבין, אבל עדיין הטעם
שני.
סליחה?
אני עדיין לא מבין לגמרי למה עץ יותר פולשני. אתה אומר, העץ ליד הבית שלך אולי הוא מאוד פולשני, אבל עץ בשדה הוא לא פולשני כמו תנור, אם יעשו לך מדורה מתחת לבית שלך, או כל הדברים האלה.
תראה איזה הרבה הוא דורש. אין עוד משהו שדומה לו במרחב.
בסדר, אבל עדיין, 400 למדורה מתחת לסלון שלך זה לא נעים.
זה תנור.
כמו שיש לך תנור עצים בבית, יכול להיות עם שכנים למעלה.
בסדר, אבל זה 400, זה לא... אני אומר, העץ הוא במרחב, שכל השפה שלו יותר גדולה, אז אני קצת לא מבין למה העץ הוא הכי פולשני.
תראה, מבחינתם אתה רואה שראשית העץ צריך להיות בכלל מחוץ לעיר. אתה רואה את זה. בצורה ברורה מאוד, חטיבת העצים הזאת, העצים הם רחוקים. ודבר שני, הוא גידול אורגני שכל הזמן גדל וצומח.
כי כשאתה חושב על הגפת, זה משולח קצת רטיבות וזה, העץ כל הזמן גדל, עצים מגיעים לגדלים עצומים, עצומים. אני חושב שהעצים מאוד הפריעו להם. ולכן הוא כאילו, במשנה לפחות, הוא הדבר הכי אמתני בפרק. אולי אני מגזים, אבל זה ככה, אני חושב. בואו בקצרה, יש לנו 5 דקות, כן, בבקשה, זה בבקשה.
אני צריך, כן, אני מחזק את יובל, כן?
בבקשה.
הטעם שכתוב בתוספתא, שעשיתי בתוך של, כמו שאתה עושה את התוספתא, אני עושה בתוך שלי. עכשיו, אתם רוצים להגיד שזה לא הטעם, הטעם שבעצם הדבורים, את הטעם הזה אנחנו מכירים מבבא קמא, שהשאלה שם היא נזק שקורה בתוך רשותי. אני אומר לך, מה בתוך רשותי, מה אתה רוצה, כן? אז התוספתא בכל זאת, התוספתא בכל זאת מביאה את הטעם הזה ולא אומרת את ההסבר שבבא קמא נותנת, שכן, בתוך הרשות שלי מה אתה מחפש. אז יכול להיות שזה לא דווקא, כן? כלומר, עדיין נראה שזה לא בהכרח שזה הטעם, שהדבורים הגיעו מהרשות שלך לתוך הרשות שלי, כי זה לא כתוב, כתוב דווקא טעם אחר ולא את הטעם הזה.
באמת, מה שאנחנו חושבים שהמוקד הוא...
אז איך אתה קורא את הנימוק? כדרך שעשית בתוך שלך, אף אני עושה בתוך שלי.
שוב, אני...
כלומר, למה חרדל מוגדר כבתוך שלי?
למה חרדל דווקא?
אני מציע הסבר, כי החרדל נשאר במקום, הוא נשאר במקום. איך אתה מציע להסביר את זה?
אנחנו שמנו דגש לא על הבתוך, לא על המרחב שבו זה נמצא, אלא על הכדרך. המקרה.
שיש שוויון בין הצדדים.
יש פה הדדיות.
אתה כבר, ומי עשה ככה כשהוא פירש את ה... לא יודע אם את הספתא, אבל כשהוא הסביר את רבי יוסי. וגם בעיקר הבבלי. כי הבבלי כשהוא פרש את רבי יוסי בדף י"ח, הוא בעיקר מדבר על זה שזה נזק הדדי. אני לא מדבר בנזק הדדי. אני אומר, אני בשלי, אתה בשלך.
אז זה גפר, אבל עכשיו הוא מצביע את הדדיות אצל החכמים, אבל אצל רבי יוסי דווקא לא הדדי.
לא, רבי יוסי אומר, בגלל שזה הדדי, אז אתה לא יכול לחייב...
בגלל שזה הדדי, אתה כבר לא יכול להגיד מי יחיק את עצמו, כי כל אחד מזיק את השני. כלומר, הנקודה שהיה חשוב לתלמידים להעלות הוא הדדיות. שזה, אתם צודקים, יש כליל כזה בתוספתא. רק שבתוספתא לא כתוב הדדיות שכל אחד מזיק, אלא הדדיות שכל אחד עושה בתוך שלו.
לכן צריך לדבר על זה שדברים הם כמו כלבים, גם דברים הם מזיקים.
כן.
גם יש הבדל בין, כאילו, אם אתה קורא את הטעם של רבי יוסי דווקא בחרדל, לא, כאילו,
נכון,
מאיזה נקודה אתה לך אתה יוצא?
כן, תראו, אני חשבתי שנתחיל לבב לי עכשיו, אבל השעה קצת מאוחרת, אז אני אתן רק איזה 2 דקות ומצחה לעבור לשיעור כללי. נמשיך את זה בתחילת שבוע הבא, גם כשכבר נעבור לראשונים. איפה הפתיח הראשון שהבבלי עוסק במחלוקת רבי יוסי וחכמים? מבחינת המוראים הקדומים ביותר שדיברו על רבי יוסי וחכמים, זה הגמרא בדף כ"ה עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר שמואל, מוראים דור ראשון, מה שמואל אומר? הלכה כרבי יוסי. כן, מה אתה אומר? אולי, נראה לי שלא. אבל זה הלכה כרבי יוסי. וכאן יש קריאת כיוון שהוא יקרין, לפי מיטב הבנתי, על כל הדיון ברבי יוסי וחכמים, כי אני מעכשיו, כשאני אפרש את רבי יוסי, אני צריך לקחת בחשבון איזה גורם, שזאת תהיה הלכה. תבינו שהשאלה הדרמטית שעלתה פה, האם רבי יוסי, עד מה הוא חולק, היא כבר לא שאלה למדנית, טקסטואלית, כל אחד פה הביא איזה הוכחה טקסטואלית לדבריו, וישר כוחו, היא כבר שאלה הרבה יותר מהותית, השאלה המהותית היא הולכת להיות, האם נפסוק כך או אחרת.
נראה לי שמה שקורה בדורות הבאים, שאפשר לראות בסיפור הראשון, שהנקודת מוצא שלהם היא הלכה כרבי יוסי, ואת צריכים לעשות הוקימתה ברבי יוסי, למה בעצם?
מצוין, מצוין. אז פה אומר מתתיהו, וזה נסיים להיום, בסדר? שאני מדלג לאיזה דור, מי הדור הבא שידבר על רבי יוסי במפורש? אביי ורבא דיברו במפורש, או הגמרא קישרה בין אביי ורבא לבין רבי יוסי? אני מה שבעיקר רציתי לשאול זה אחרת, האם בגמרא בדף כ"ב עמוד ב' שעוסקים במשנה, כשרב יוסף עוסק שם, רב טובי בר מתנה, האם מטריד אותו בעיית רבי יוסי וחכמים? לא. בכלל לא מטריד אותו, מטרידה אותו שאלה אחרת, בגלל השעה אני לא אדבר עליה, אבל מטריד אותו ברגל אחת המפגש בבבא קמא או בבא בתרא, מה שפתחתי בו את השיעור, קיוויתי היום להשלים את זה, ביום ראשון אני אשלים את זה, אבל זה מה שהטריד אותו, המפגש בבבא קמא ובבא בתרא. כלומר באי ורבא, אז כבר משנה ראשונה הם לא הכניסו לו ביוסי וחכמים, הגמרא כשהיא עוסקת בהם הכניסה ביוסי וחכמים, הם נכנסים חזק מאוד לתודעה רק בחת המגמה, כשאנחנו מגיעים ממש לסוף תקופת האמוראים, בסיפור של רב אשי ורב כהנא, שבאים האמוראים המאוחרים, ומה הם עושים לרב יוסי? הם בעצם מצמצמים אותו. הם באים והם אומרים שאומנם הלכה כרב יוסי, אבל רב יוסי מודה בגיירי דילי. כשאני מסתכל גם מה מעורר את הרצון הזה לצמצם את רבי יוסי, להציע לו את המגבלה הזאת, אז כאן אמרתם דבר מאוד נכון, זה קורה בתוך סיפור מייסי שהויו עם הפאפה יונה הזה שהוא אני וישיר, ומה קורה שם? מישהו, השכן שלו מריד לו את הקירות של הבית. והייתי אומר את הדבר הבא, בזה אני אסיים. רבי יוסי הוא נורא נחמד, שאתה עושה טוב בשבט בגינה שלך, שם שם עץ, זה נורא נחמד, אבל כשהכדורים עפים באוויר, מה תגיד, רב יוסי? מה תגיד? כאילו, ואתה רואה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שמצד אחד הפסיקה כרב יוסי היא כאילו העצימה את הרעיון שהוא עושה בתוך שלו. מצד שני, כשהמקרים קורים, רואים מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה, שיש בן אדם שהשכן שלו מוציא אותו מהכלים. במקרה אחד בגמרא יכול להיות שהשכן שלו מביא לו עורבים ואוכלים לו את הפירות, שם אמנם לא הכניסו את זה לתביעה רדילה. אבל יש מקרה שקורה שהוא מריד לו את הפירות, יש מקרה שעפים לו על הראש רקטה. כלומר, אפשר לראות שאחד מהדברים שמניעים את הדיון זה המקרים. והמקרים האלה זה כמעט ברור בכל אחד מהמקרים, שמה הדינמיקה הראשונית, מה מרגיש האדם שיורים עליו? מה הוא מרגיש? אנחנו באים. הוא צועק חדל בקשר, זה מה שעושה אדם שיורים עליו. וצועק חדל בקשר, זה דרך יפה להגיד מה? לא יכול להיות שתפסוק כרבי יוסי, תגיד אני עושה בתוך שלי. והרעיון הזה שמודל רבי יוסי בגרד דילי, הוא מבחינה מהותית, הוא רעיון שבא ואומר, אני ארגיד בצורה הבאה, היות ופסקתי כרבי יוסי, והיות והשכל הישר אומר שלא יכול להיות שלא נצעק חדל בקשר, לכן מה אני צריך לעשות לרבי יוסי? אני צריך לצמצם אותו. עכשיו, מובנים רבים, אם הניתוח פה נכון, שבתוספת הרבי יוסי באמת מצומצם, מובנים רבים, אם זה נכון, כמה שאתם טענתם, שאפילו במשניות המצומצם, בעצם מה שהגמרא עושה, הוא כנגד רעיון שהלך והתפתח, שרבי יוסי הוא כללי וחולק על הכל, בעצם פשוט מחזירים את רבי יוסי לממדיו הטבעיים. לממדיו הטבעיים. ועדיין יש פה מהלך נוסף בגמרא, וצריך גם אליו לשים לב, כלומר, הלכה כרבי יוסי, מצמצמים את רבי יוסי, ואז מה רבינה, או מתווכח לפחות עם רמר, האם לצמצם חזרה את הצמצום. אפשר להרגיש בפרק הזה איזה דיאלוג מאוד גדול, של איפה אני קובע את הגבולות. עכשיו, הקושי המרכזי שיש לי עם הדיון הוא, שדווקא עץ, אני חוזר לבעיות שלי עם רבי יוסי במשנה, דווקא עץ, הוא נראה הכי בעייתי, ברור שהוא לא גיירי דילי. דווקא המקרה של סולם המנימיה, שלי נראה מאוד מוזר להגיד שהוא גיירי דילי, ברור בגמרא שהוא כן גיירי דילי. ועכשיו היות והגמרא לא אמרה הרבה יותר, אז מה אנחנו צריך לעשות פה, שזה סמטוחה גדולה בראשונים? רגע, מה זה גיירי דילי? מתי כן, מתי לא? עכשיו בגלל שצריך להפסיק, אז את כל הדברים האלה נעשה בשבוע הבא. בסדר? אנחנו נעצור כאן. עשרה בטבת מותר? מותר ללמוד גמרא? כאילו מי אמר עשרה בטבת? אתם תהיו פה, תלמדו? זה ביום ראשון.
אולי כדאי עוד שניגע בזה.
מה? אתם מדהים שביום שני?
לא, אני אומר, זה ביום שניגע בעשרה בטבת.
ניגע גם עשרה בטבת, בסדר? לא, אבל אתם חושבים ש...